שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא בית הספר דורש ציון, פרק ב'. מפות, מקורות ותמונות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמים. בית הספר דורש ציון נקרא בתחילת דרכו בית מדרש, למען הפיס את דעתם של הקנאים האשכנזים, אך כל זה היה ללא הועיל, וכל תלמידי המוסד היו ספרדים. בשנת תפרש למד 1870, נפטר הנדוון רבי יוסף בלומנטל. לפני מותו, השאיר קרן בידי משפחת רוטשילד להחזקת המוסד, וקרן נוספת השאיר בידי חברת הפקידים והמרכלים באמסטרדם. שתי הקרנות הללו הצליחו להחזיק את המוסד, אבל לא ברמה הגבוהה של ימי רבי יוסף בלומנטל. כאשר ביקר משה מונטיפיורי בארץ בשנת תפרש למדחת 1878, השאיר כספים עבור דורש ציון ועבור תלמוד תורה עץ חיים, למען יזכרו מורה ללימוד שפת המדינה הערבית. בבית הספר דורש ציון התקבל הרעיון בשמחה, שכן כבר בשנת ייסודו, רצו מייסדיו ללמד בו ערבית, ורק לחץ הקנאים מנע זאת מהם. לעומת זאת, בתלמוד תורה עץ חיים החליטו בכל זאת לא ללמד ערבית, והכסף הופנה לצרכים אחרים ובהסכמת הנדיב. ובאשר לגודלו של המוסד, בשנת 1870 אנו מוצאים בבית הספר 57 תלמידים, ובשנת 1890 כבר היו בו 120 תלמידים. בשנה הזו היו בדורש ציון 6 כיתות, בחמש מתוכם שפת הלימוד הייתה לדינו, ובאחת שפת הלימוד הייתה ערבית, עבור התלמידים יוצאי מדינות המגרב. עיקר הלימודים היו כאמור לימודי קודש, ובהם למדו תלמוד ומפרשיו, תנ"ך, דינים ושולחן ערוך. אבל מעבר לכך למדו גם לימודים כלליים כמו דקדוק, שפה עברית, כתיבה עברית, חשבון וערבית שהיא שפת הארץ, וטורקית שהיא שפת הממשלה. הרבה תלמידים התדפקו על דלתות המוסד, ובסוף המאה ה-19 נבנה בניין נוסף סמוך לבניין בית הספר הישן באזור בתי מחסה בעיר העתיקה. בשנת 1900 נפטר רבי יצחק פראג, מנהלו של המוסד, והעדות התווכחו היכן ייקבר, שכן הוא נולד כאשכנזי וחי כספרדי. בסופו של דבר נקבר רבי יצחק בחלקה הספרדית ליד אשתו. במקומו של רבי יצחק פראג מונה כמנהל דורש ציון בנו, רבי יוסף חיים אופלטקה, אבל הוא לא האריך ימים רבים אחרי אביו ונפטר בשנת 1907. בתקופתו קיבל לימוד העברית תנופה חזקה. תרם לכך רבות המורה יצחק ישראל שיריזלי, שבן דודו שלמה ישראל שיריזלי הוציא לאור את עיתוני אליעזר בן יהודה. עם אותו של יוסף חיים אופלטקה מונתה למוסד הנהלה משולשת, ובה היו חברים המנכ״ל ניסים אופלטקה, מנהל הכספים רבי מנחם שם טוב הכהן חסיד, וראש המורים המורה לעברית יצחק שיריזלי. בתקופה הזו החלו להיכנס מקצועות חדשים כמו מדעי הטבע, תולדות ישראל וכתיבת הארץ, וכן נפתחה מגמה ללימוד שחיטה תיאורטית ומעשית לפי מנהגי הספרדים. בתקופה שלפני מלחמת העולם הראשונה חלה הידרדרות במספר התלמידים, למרות התפתחות המוסד מבחינה לימודית, שכן בית הספר שכן בעיר העתיקה, שם היישוב היהודי הלך והידלדל לטובת העיר החדשה. בשנת תפרש עין ב' 1912 יצא דורש ציון מחוץ לחומות אל מקום ששם היה רוב בניינו ומניינו של היישוב היהודי, ועבר לשכון בחדרים ברחוב יפו. את תקופת מלחמת העולם הראשונה עבר המוסד בקושי יחד עם כל היישוב, אבל הוא שרד. אחרי המלחמה קיבל בית הספר תנופה, ואנו מוצאים בו שתי כיתות מכינה ועד 8 כיתות יסודיות. נוספו אז מקצועות נוספים כמו אלגברה, הנדסה, אנגלית, התעמלות, שירה וציור. כמובן שהמקצועות העיקריים היו ונשארו מקצועות הקודש. בשנת 1921 עמד בראש דורש ציון דוקטור יעקב ישראל דהן. הוא היה אישיות שנויה במחלוקת בציבוריות הירושלמית. הוא היה סופר, משורר, עיתונאי ואינטלקטואל שהגיע מהולנד, שם היה נשוי לאישה נוצרית. הוא התקרב מאוד לחוגי אגודת ישראל והפך לנושא דברם. במסגרת זו נלחם בחילוניות הציונית ולא נמנע מלחבור לגורמים ערבים ואנגלים עוינים. מעשיו הרגיזו את היישוב בארץ ובסופו של דבר נרצח ב-30 ליוני 1924. דהן פעל רבות למען בית הספר ובעיקר בכל הנוגע לצד הכספי. אחרי מותו לקח על עצמו את הניהול הכספי דוקטור ולח, מנהל בית החולים שערי צדק. בשנות ה-20 וה-30 של המאה ה-20, בית הספר עבר עליות ומורדות הן במספר התלמידים והן במספר הכיתות. הסיבה העיקרית למצב הייתה כלכלית, אבל כאשר החברה היהודית גרמנית עזרא רצתה לקחת את המוסד תחת חסותה, סרבה הנהלת בית הספר בשל החשש שצביונו היהודי ספרדי של דורש ציון ואופיו מיוחד ייפגעו. בשנת 1929 עבר המוסד לבית גדול ששימש בעבר את הגימנסיה העברית ואת בית המדרש למורים ברחוב ישעיהו בשכונת זיכרון משה ליד בית הספר למל. המוסד התרחב ובשנת 1940 למדו בו 350 תלמידים והוא כלל גם שתי כיתות תיכון. ההנהלה הקימה גם בית ספר מקביל לבנות בשם מרגליות. היום בית הספר דורש ציון אינו קיים. מה שלא עשו למוסד מלחמות היהודים, מלחמות עולם, מצב כלכלי קשה ומצב ביטחוני קשה, עשתה לו הקדמה שכנראה לא הייתה יכולה לראות מוסד שמוגדר בית ספר ספרדי. עד כאן.